קידושין, דף ע"ד, מתחילים בעזרת השם, שורה שלישית, מלמעלה, במילה נאמן. מסופר במסכת כתובות דף פ"ה. עשיר, בעל נכסים, ברגעיו האחרונים בעולם הזה, הקנה את כל הנכסים שלו לאדם ששמו טוביה. כך הוא אמר. ואז הוא נפטר לבית עולמו. באים שניים ששמם טוביה, טוביה א' וטוביה ב', לפני הדיין. כל אחד טוען, כולה שלי, אני הוא אותו טוביה שהמנוח הקנה לי את נכסיו. הדיין קורא להם לדיון, והוא חוקר ובודק. קודם כל הוא מברר שבאמת כך אמר המנוח, שהוא מקנה את נכסיו לאחד בשם טוביה. הדברים נכונים, מאומתים. אחר כך הוא מנסה לדון על איזה טוביה התכוון אותו מנוח. שואל את טוביה א', אתה כל כך בטוח שהוא התכוון אליך? וטוביה א' אומר בצורה בטוחה, ודאי שכן. אני שכן שלו כבר במשך 20 שנה. בכל יום היינו עוזרים אחד לשני, שמחים אחד עם השני. אין לי ספק בכלל שהוא התכוון אליי. ואז פונה הדיין לטוביה ב', אז למה בכלל הגעת? למה אני הגעתי? מדברים פה על שכן במשך 20 שנה. אני לא רק שכן שלו 20 שנה שאנחנו בקשר ועוזרים אחד לשני ושמחים אחד עם השני. אני גם קרוב משפחה שלו, אני בן דוד שלו. משכנע? שואלים את טוביה א', נו, אתה בן דוד של אותו מנוח? הוא לא רק שכן, הוא גם בן דוד. אומר טוביה א', אתה מדבר איתי על שכן ובן דוד? בוודאי, אני גם שכן וגם בן דוד, אבל אני גם לומד איתו חברותה, לימדתי אותו הרבה תורה, אין לי ספק שההכרת הטוב ש... הוא כל כך היה חזק בה, היא זו שהנחתה אותו להקנות את נכסיו אליי. דיין משתכנע, אבל הוא פונה לצד השני, שואל את טוביה ב', הבן אדם הזה לא רק שכן, לא רק קרוב, אלא גם תלמיד חכם, הוא לימד תורה את אותו מנוח. אתה יכול גם כן להתאתר במעלה הזאת? אומר טוביה ב', כן, גם אני לימדתי אותו הרבה תורה. מה עושים? אומרת הגמרא במסכת כתובות, דף פ"ה שהזכרנו, שהדיין צריך כאן להפעיל מה שנקרא שודה דדייני. הוא פשוט מטיל את ההחלטה. לפי מה? כותב כאן רש"י מילים. למי שהתנדב לב הדיין לומר, נראה לי שזה היה רגיל אצלו יותר. נראה לי שלזה הוא נתן, נאמר לטוביה א', ככה נראה לי. ובמקרה כזה, שבו אין הכרעה נוספת בצורה לפי הוכחות, מכריעים את הדין על פי מה שקובע הדיין, לפי איך שנראה לו. ככה הלכה. והדיין הכריע, נראה לי... מתנדב ליבי לומר שטוביה א' הוא זה שזכה ולא המנוח הקנה עבורו את הנכסים. לא, טוביה א' זכה, עוד לא התייבש הדיו על השטר של בית, של מה שהחליטו בית הדין. אנחנו קוראים טוביה א', טוביה ב', כן? אבל... בבית הדין הם פשוט נקראו שניהם בשם טוביה, בלי תוספת. אז עוד לפני שבכלל חתמו, אולי כבר כתבו על השטר, אבל איך אומרים, עוד הם עדיין נמצאים, עדיין נוכחים שם בבית הדין, וכבר התגלה ויכוח חדש בין טוביה א' לבין טוביה ב'. טוביה א' טוען, תודה להשם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי ברוב רחמיו וחסדיו, בנכסיו של אותו מנוח. ואז טוביה ב' אומר לו, להודות להשם זה תמיד טוב, אבל אני חושב הפעם התבלבלת. הדיין התכוון אליי, הוא לא התכוון אליך. הדיין לא אמר טוביה א', זה תוסף, האות א' זה התוספת שהוספנו. הדיין אמר טוביה, הוא אמר את זה עליי. אולי אתה פשוט תסחת דעת ברגע אחד מהמבט של הדיין, לא כל כך שמת לב. נהיה כאן ויכוח חדש בין שני הטוביה על מי הדיין התכוון כשהוא אמר שהוא מקנה את הנכסים של המנוח לטוביה. איזה טוביה הוא התכוון? נהיה ויכוח. אז על זה אומרת הברייתא, תוספתא במסכת בבא מציעא בפרק הראשון. נאמן הדיין לומר, לטוביה זה זיכיתי, לטוביה השני זה חייבתי. אבל במה דברים אמורים שהוא נאמן, כשבעלי הדינים עוד עומדים לפניו, הם עדיין לא יצאו לאחר גמר הדין, והוא עדיין צריך לזכור את מי הוא זיכה. אבל אם אין בעלי הדינים עומדים לפניו, הם כבר יצאו, הוא אינו נאמן, כי כבר הוא עובר לדיון הבא, הוא כבר לא צריך לזכור את מי הוא זיכה. ואם תשאל, נחזי זכותא, מי נקית, בוא נראה מי מחזיק את שטר הפסק דין לטובתו, ואותו אנחנו נזכה, נענה לך שלא צריכה. דברי הברייתא לא נצרכו, אלא במקרה כזה שקרי הזכותה היו, שקראו את שטר הזכות, כבר או שהוא נאבד, אין את השטר. אז לכן, אם הם כבר לא בפני הדיין, הם לא יכולים כעת לחזור אליו שוב, שיכריע מי הוא זיכה, רק כשהם עדיין לפניו, כשבעלי דינים עומדים לפניו, רק אז הוא נאמן. שואלת הגמרא, למה צריכים לסמוך על הנאמנות? ונהדר ונידיינין הוא, שיביאו שוב את כל ההוכחות, כל אחד יביא את טענותיו וירצה אותם בפני הדיין, והוא יכריע מחדש הכרעה מחודשת, למה צריכים לסמוך על הנאמנות של הדיין. מתרצת הגמרא, מדובר כאן כמו שאמרנו, בכוח המיוחד שהשתמש בו הדיין, שנקרא שודא דדייני. כשהגיעו שני בעלי דינים שכוחם שווה, ולא הייתה אפשרות להכריע על פי הוכחות או סברות, רק היו צריכים ללכת לפי, כמו שרשי כתב, מי שהתנדב לב הדיין לומר, נראה לי שזה היה רגיל אצלו יותר, לזה נתן. אז כאן, מכיוון שזה הייתה הכרעה כזאת, אי אפשר לחזור ולדון אותם. זה שזכה לא רוצה לחזור ולדון, שמא כעת ייתה ליבו של הדיין לצד השני. במקרה כזה, הדיין יהיה נאמן רק כשהבעלי דינים עדיין עומדים לפניו, לומר לזה זיכיתי. אבל ברגע שכבר יצאו מלפניו, הוא כבר לא יהיה נאמן לומר לזה זיכיתי. כל אחד מאיתנו יודע במשפחה שלו אם יש בכור או אין בכור, ומי הוא הבכור, אם יש. מאיפה אתה יודע? כי ככה אבא אמר, ככה אמא אמרה, ככה בבית חולים אמרו. מאיפה אתה יודע מי הוא הבכור? ככה אמרו. עכשיו מגיעים לחלק את הירושה. אם מחלקים את הירושה לפי הדין תורה הפשוט, בלי שום צוואה ובלי שום ויתורים, הבכור מקבל פי שניים בירושה של האבא. עכשיו מגיע אחד מהאחים ואומר לבכור, מי אמר שאתה הבכור? נאמר ששניהם תאומים. מי אמר שאתה הבכור? חשבת על זה פעם? אתה יודע שנים על גבי שנים שאתה הבכור, תמיד בכל המריבות אתה ניצחת, אני הבכור, אני הבכור. תוכיח לי שאתה הבכור. אתה רוצה לקחת עכשיו עוד סכום עתק מהירושה בתורת בכור? אולי זה מגיע לי, אולי אני הבכור. מי אמר לך מי נולד כמה שניות קודם? אני או אתה? תוכיח שאתה הבכור. אמר רב נחמן, שלושה נאמנים על הבכור. אלו הן המיילדת שמכונה חיה, אביו ואימו. המיילדת, החיה, לא נאמנת לתמיד, אלא רק לאלתר, רק מיד. אם היא עוד לא סובבה את פניה מהתינוק, או לפי דעה אחת, אפילו אם היא סובבה את פניה, אם היא לא יצאה עדיין מהחדר. אבל אחר כך היא כבר לא נאמנת לומר מי יצא ראשון ומי הוא הבכור. אימו של התינוק, נאמנת לומר עליו שהוא הבכור כל השבעה הימים הראשונים אחרי הלידה. אביו התורה נתנה לו נאמנות לעולם להגיד זה בני הבכור. כי דתניא ברייתא, פסוק אומר כי את הבכור יכיר. כתוב שם, לא ניכנס כרגע לכל הנושא. התורה אומרת שהאבא נאמן לומר זה הבכור. הוא מכיר אותו, גורם לאחרים להכיר אותו ואומר להם זה הבכור, יכירנו לאחרים. מכאן אמר רבי יהודה, דבר אחד כולם מסכימים איתו, נאמן אדם לומר זה בני בכור. ודבר שני, זה יש עליו ויכוח. לפי דעתו, כשם שנאמן לומר זה בני בכור, כך נאמן לומר אם הוא כהן, אסור לו להתחתן עם אישה שקיבלה גט מבעלה, גרושה. אסור לו להתחתן עם אישה שבעלה מת בלי בנים, והייתה צריכה להתחתן עם אח של בעלה בתורת ייבום, והוא לא התחתן איתה, לא נתן לה חליצה, ועל ידי זה הוא התיר לה להתחתן לאחרים, שנקראת חלוצה. אסור לכהן להתחתן עם חלוצה. ואם הוא עובר על האיסור ומתחתן עם גרושה או עם חלוצה, הבן שנולד הוא כבר לא כהן, אפילו שאביו הוא כהן, אלא הוא מתחלל מהכהונה, הוא נקרא חלל. אומר רבי יהודה, נאמן אהב לומר על בנו, זה בן גרושה וזה בן חלוצה. נאמן לומר על בנו שהוא חלל, לפי דעת רבי יהודה. ובזה חכמים חולקים ואומרים, אינו נאמן לומר על בנו שהוא חלל. הוא נאמן לומר שהוא בכור, אבל לא לפסול אותו ולומר שהוא חלל. במשנה למדנו, אחד מהעשרה יוחסין, סוגי יוחסין. אדם יכול לומר, אני מיוחס שאני כהן. השני אומר, אני מיוחס שאני לוי. השלישי אומר, אני לא כהן, אני לא לוי, אבל אני מיוחס ישראל כשר. יש עוד ועוד יוחסין, יש אחד גר, יש אחד ממזר ש... אביו התחתן עם אמו באיסור ולא תפסו הקידושין, הבן של נולד הוא ממזר, שאסור לו לבוא בקהל ישראל. יש אחד שהוא מיוחס שהוא שטוקי. זה אחד מהעשרה יוחסין שמפורטים במשנה בתחילת הפרק. שטוקי, הכוונה אחד כזה, שהוא יודע מי היא אמו. הוא אפילו גדל אצלה אולי, אבל הוא לא יודע מי הוא אביו. כל פעם כשהוא חושב על מישהו שזה אביו, הוא אומר לו אבא, אמא שלו משתיקה אותו, אל תקרא לו אבא. אתה לא יודע מי הוא האבא שלך, ותאמין לי, אני בעצמי גם כן לא יודעת. יכול להיות. זאת אומרת, הוא לא יודע מי הוא אביו. כי לא ידוע ממי הוא נולד, מאיזה אבא הוא נולד. על היחוס הזה של שטוקי, במשנה למדנו שאבא שאול היה קורא לו, לאותו שטוקי, בשם בדוקי. מהי בדוקי? מה המשמעות של זה? שאבא שאול היה קורא לשטוקי בתואר בדוקי. אי לימה, אם תרצה לומר שאבא שאול מתכוון שבודקים ושואלים את אמו של השטוקי, ממי נולד הבן הזה? ואם אמו יודעת ואומרת לקשר נבעלתי, היא נאמנת והוולד יהיה קשר, נשאלת השאלה כמן, כמו מי אבא שאול אמר את דבריו? צריך לומר, כמו דעתו של רבן גמליאל שסובר, שאישה נאמנת לומר שנבעלה לקשר. אם כן נשאלת השאלה, למה אבא שאול צריך לומר את זה כאן? תנינא חד הזימנא, כבר למדנו את זה פעם אחת במשנה, במסכת כתובות, דתנן, אישה פנויה שהייתה מעוברת ואמרו לה, מה טיבו של עובר זה? הוא כשר? והיא אמרה להם, אתם שואלים אותי אם הוא כשר או לא? הוא הכי כשר שיכול להיות. הוא מאיש פלוני, ואותו פלוני כהן הוא. ורבן גמליאל וכן רבי אליעזר, שניהם אומרים שהאישה נאמנת והוולד כשר. רבי יהושע חולק, הוא אומר, לא מפיה אנו חיים. ואמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, על הוויכוח הזה, כמו מי ההלכה, כמו רבן גמליאל. אם כן, איך רבי יהודה הנשיא שסידר את המשניות, היה צריך לומר את דבריו של אבא שאול, משנה נפרדת. שם במסכת כתובות הוא היה יכול לומר, אבא שאול אומר כדברי... רבן גמליאל, לא היו צריכים לומר, כאן במסכת קידושין, אבא שאול היה קורא לשטוקי בדוקי. תרץ את הגמרא, אתה יודע למה כתבו פעם נוספת את דבריו של אבא שאול כאן במסכת קידושין, ולא כתבו את דבריו שם על דבריו של רבן גמליאל? חדה, רבן גמליאל, כשהוא דיבר, הוא בא להכשיר בה, לומר שהיא נאמנת על עצמה לומר שנבעלה לקשר, ואם היא... כעת, למשל, בת כהן ורוצה לאכול תרומה, היא נאמנת לומר שהיא לא נפסלה מאכילת תרומה. כי כל אחת שהייתה ביאה עם פסול, נפסלת מתרומה. היא נמנת לומר שהיא לא נתחללה מהתרומה, וכן דבר נוסף שהיא לא נפסלת, אם היא הייתה עם פסול, היא נאסרת להתחתן עם כהן, אבל אם לא, היא מותרת להתחתן עם כהן. אז לעניין שני הדברים האלה, אכילת תרומה ולנסה לכהן, לעניין זה הוא אומר רבן גמליאל שהיא נאמנת, כשהיא אומרת מאיש פלוני וכהן הוא. וחעדה כאן אבא שאול, כשהוא אומר שאותו שטוקי הוא מכונה בתואר בדוקי, כששואלים את אמו והיא אומרת לכשר נבעלתי נאמנת ועבלת כשר, זה בא להכשיר בביתה שגם היא קשרה להינשא לכהן. שואלת הגמרא, הניחא, זה טוב, אפשר לתרץ בצורה הזאת. לפי המאן דאמר במסכת כתובות דף י"ג, יש שם ויכוח בין רבי יוחנן לבין רבי אלעזר, אז לפי הדעה שסוברת שלדברי התנא המכשיר בה, שזה רבן גמליאל, הוא פוסל בביתה, הוא סובר שרק על עצמה היא נאמנת שהיא תהיה מותרת באכילת תרומה ותהיה מותרת להינשא לכהן, אבל פוסל בביתה, היא אינה נאמנת להכשיר את ביתה, אלא ביתה פסולה. במקרה שבו היא מעוברת והיא טוענת לכשר נבעלתי וכהן הוא. אלא למאן דאמר שסובר שלדברי התנא, רבן גמליאל, המכשיר בה הוא מכשיר גם בביתה, אז למה אבא שאול היה צריך כאן לומר ששטוקי נקרא בדוקי שאימו נאמנת? אבא שאול, מה היה תלש מעינן? מה הוא בא לחדש? למה רבי לא כתב את דבריו של אבא שאול על דברי רבן גמליאל שהוא סובר כמותו? מתרצת הגמרא, דבריו של אבא שאול עדיפים מדבריו של רבן גמליאל. יש כאן חידוש שאי אפשר ללמוד אותו רק מדבריו של רבן גמליאל. ואם האטם, אם היו כתובים רק דבריו של רבן גמליאל, הווה אמינא, הייתי אומר, האטם שם היא נאמנת, משום שמדובר, למשל, באחת שהיא פנויה, לא קיבלה קידושין מאף אחד, ובמקרה כזה, רוב כשרים אצלה, רוב אלה שהיו איתה, לא הופכים את הבן לפסול, לא הופכים את הבן לממזר, כי אמנם זה איסור להיות עם אישה בלי קידושין, אבל זה לא הופך את הבן לממזר. וגם מדובר כאן שרוב אנשי העיר, הייחוס שלהם כשר, ולכן אין סיבה לחשוב שמי שנולד הוא פסול, ממזר וכדומה. אבל אחד רוב פסולים אצלה, במקרה שבו היא קיבלה קידושין ממישהו, והיא אשת איש, אז כל אחד בעולם, חוץ מבעלה, אם היא התעברה מאחד מבני העולם, אבל עד הוא הרי ממזר, חוץ מבעלה, אז ברוב האפשרויות, אם אנחנו לא יודעים אם היא התעברה, מהחוץ, יש אפשרות אחת לומר שזה מהמקדש, ויש אפשרות אחרת לומר שזה ממישהו אחר, אז אם כן, לפי הרוב היינו צריכים לומר, שכנראה, היא הייתה אשת איש שהתעברה באיסור ממישהו אחר. מה לא, הייתי אומר שאנחנו לא מאמינים לה במה שהיא אומרת שהוולד הזה כשר כי זה היה מבעלה, או במקרה אחר שבו אפילו אם היא לא אשת איש, נאמר שמדובר כאן בפנויה אבל נמצאת בעיר כזאת שרוב אנשי העיר הם פסולים, נאמר שרוב אנשי העיר הם גירים או ממזרים, גירים הם לא ממש פסולים אבל יש להם ייחוס, למשל שהם כהן לא יכול להתחתן עם גיורת, למשל. אז אם רוב אנשי העיר יש להם ייחוס שלא מתיר לבת להתחתן עם כל אחד, אז במקרה כזה הייתי אומר שהאימא לא נאמנת לומר שבדיוק פה במקרה הזה, איך הלשון של רבן גמליאל, מאיש פלוני וכהן הוא, אולי הייתי סבור שהיא לא נאמנת במקרה כזה. צריכה, לכן צריכים דבריו של אבא שאול שאומר, בדוקי, שואלים את אמו, ואם היא אומרת לכשר נבעלתי, נאמנת, וכך אומר רב ההלכה, כמו דבריו של אבא שאול. במשנה בתחילת הפרק, למדנו שיש 10 סוגי יוחסים. יש אחד שהוא מיוחס שהוא כהן, השני מיוחס שהוא לוי, השלישי מיוחס שהוא ישראל כשר, הרביעי מיוחס שהוא גר צדק, החמישי מיוחס שהוא עבד כנעני משוחרר שדינו כמו גר צדק, השישי מיוחס שהוא ממזר שאביו התחתן עם אמו שהייתה אסורה על אביו ולא תפסו בה קידושין, אז הבן שנולד הוא ממזר. אחרי זה יש את השביעי שמיוחס שהוא נתין, היינו מהגבעונים שהיו מהעמים שהיו כאן בארץ ישראל, שהיו צריכים לכבוש בזמן כיבוש הארץ. התורה אומרת על העמים האלה לא תחיה כל נשמה, והם בעורמה הצליחו להתגייר על ידי יהושע בן נון, ובתקופה מאוחרת יותר דוד המלך גזר עליהם שיהיו אסורים לבוא בקהל. יש כאלה שהם מיוחסים ששטוקי, ספק ממזר, אנחנו יודעים מי היא אמו, אבל אנחנו לא יודעים מי הוא אביו. יש אחד שהוא מיוחס שהוא הסופי, שזה הייחוס העשירי, זאת אומרת שהוא נאסף מהשוק, אנחנו לא יודעים מי אביו ומי היא אמו, אנחנו גם לא יודעים מי היא אמו. ובמשנה בתחילת הפרק דיברנו על זה, מה שבעצם גם לכאורה כתוב כאן, שכל אלה האסורים לבוא בקהל, כמו לפי הדעה של התנא במשנה, כולל גרים ועבדים משוחררים, ובוודאי לפי כל הדעות, ממזרים, נתינים, שטוקי והסופי, שמסורים לבוא בקהל, מותרים לבוא זה בזה, מותר להם להתחתן אחד עם השני. והחידוש הגדול כאן במשנה, שאנחנו מבארים את המשנה כמו המסקנה, כמו דבריו של רבא בגמרא, שהחידוש הגדול הוא בדבריו של רבי יהודה, שהוא אומר על המשנה, הוא חולק על המשנה, הוא סובר שגהרים לא יכולים להתחתן עם ממזר, עם ממזר, ממזרת, זאת אומרת גר לא יכול להתחתן עם ממזרת, לפי דעתו של רבי יהודה. כי הוא סובר על גרים שהם נקראים קהל, קהל השם, והם כלולים באיסור שממזר לא יבוא ממזר בקהל השם. אף על פי שרבי יהודה אוסר לגר להתחתן עם ממזרת, כאן הוא מסכים שיש מקרה אחד שבו מותר לגר להתחתן עם ממזרת. מדובר פה על גר מבני עמון או בני מואב, שעליהם נאמר גם דור עשירי מהזכרים שבהם לא יבוא בקהל השם. מכיוון שהגרים האלה אסורים לבוא בקהל השם, מותרים בממזרת. גר של עמון או מואב מותר לו להתחתן עם ממזרת. וזה מה שבעצם המשנה כאן באה לחדש לגבי גר עמוני ומואבי, ואין כאן ויכוח בין התנא הראשון לבין רבי יהודה במסקנה של הגמרא, אלא רבי יהודה בא להביא את החידוש בדברי התנא הראשון, שאפילו הוא מסכים. שמה אנחנו אומרים כאן, מה החידוש כאן? שגר עמוני ומואבי מותר בממזרת. ואף על פי שרבי יהודה אוסר בסתם גר להתחתן עם ממזרת, כאן הוא מודה שיהיה מותר. זה המסקנה איך שהגמרא מעמידה את המשנה. רבי אליעזר הוא כן חולק. הוא אומר, אל תאמר כלל, כל האסורים לבוא בקהל מותרים לבוא זה בזה. מה פתאום? רק אלה שהם אסורים בצורה ודאית, ודען, מותר להם להתחתן עם כאלה שאסורים גם כן באיסור ודאי, בוודען. רק זה מותר. למשל, ממזר, הוא יודע ודאי שהוא ממזר, מותר להתחתן עם ממזרת. נתין, יודע בוודאי שהוא נתין, יכול להתחתן עם נתינה. וכן שניהם, ממזר עם נתינה, נתין עם ממזרת. אבל, ודען בספיקן, מישהו שאסור באיסור ודאי, להתחתן עם כזאת שאסורה באיסור ספק, כמו למשל, ממזרים, נתינים, שהם אסורים באיסור ודאי, להתחתן עם שטוקי והסופי, שזה איסור רק של ספק. תכף נראה שלפי רבי אליעזר יש עוד ייחוס של ספק. וכן הפוך, ספיקן בוודאן, שטוקי והסופי בממזרים ונתינים, או אפילו ספיקן בספיקן, שטוקי בשטוקית והסופי בשטוקית. והסופי בהסופית. כאלה שהם ספק בספקות אחרים, אסור. כי יש חשש, אולי אחד כשר והשני פסול, כי הרי השטוקי למשל, אתה לא יודע מי הוא אביו, אולי הוא בעצם ממזר, ועכשיו הוא התחתן עם אחת אחרת שהיא נאמר הסופית, אולי היא בעצם מקשרה. מה, ממזר התחתן עם קשרה? גם של ספק, אתה לא יכול לתת להם להתחתן אחד עם השני, כי יכול להיות שאתה בעצם נותן כאן להתחתן לאחד שהוא פסול עם אחת שהיא קשרה, או להפך. כך סובר רבי אליעזר. רבי אליעזר מוסיף, אלו הן הספיקות שהאיסור שלהם ספק, חוץ משטוקי והסופי שאנחנו יודעים שהאיסור שלהם ספק, הוא מוסיף כאן עוד מקרה. קוטי! הקוטים יש עליהם ספק האם הם מותרים בקהל או אסורים. מה הסיבה? אז נראה בדף ה-NH כמה וכמה סיבות מה הספק שיש בקוטים. שיכול להיות שהם קשרים, אלה שמוחזקים לקוטים, ויכול להיות שהם פסולים. הקוטים האלה זה כמו שאתה אומר, כמו שתגיד בבלים. הם כאלה שהגיעו ממדינה שנקראת קוטה. הם הגיעו אחרי שהגלו מארץ ישראל את 10 השבטים, הגלו אותם והורידו אותם לגלות, אז כל המקום של השומרון, כל המקום שעשרת השבטים היו גרים בארץ ישראל, נהיה שומם. בא מלך אשור והביא לשם קוטים ועוד כמה עמים. אותם קוטים היו גויים, לא היו יראים את השם. אבל ארץ ישראל זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. הקדוש ברוך הוא לא נתן להם כאן בארץ ישראל להתנהג בלי יראת שמיים. הלך וגירה בהם את העריות. היו הורגים בהם. והקוטים הבינו שיש כאן יד השם. והחליטו להתגייר. יש ויכוח בין התנאים האם הגירות שלהם הייתה גירות של אמת. או שהם רק גירי עריות. רק מפחד העריות הם התגיירו אבל הם נשארו גויים. אנחנו נבאר בעזרת השם בגמרא, כמו שאמרנו בדף ה-NH, יש שם באמת כמה וכמה דעות והסברים, מה הספק שיש באותם קוטים, האם הם מותרים או שהם אסורים, לפי שתי הדעות, הם גויים או גיירים, לפי כל אחד מהדעות יש סיבה לומר שיש עליהם ספק, ולכן יש, לפי דעתו של רבי אליעזר, איסור ספק, להתחתן איתם כמו כל הספקות בספקות, או אפילו ודאי בספק, או ספק בוודאי. בהתחלה הגמרא הייתה סבורה שמה שכתוב כל האסורים לבוא בקהל, מדברים על אותו מקרה שמדברים במשנה בתחילת הפרק. ואם כן, שואלת הגמרא, מה כל האסורים לבוא בקהל? אי לימה, אם תרצה לומר לי שאותם המקרים שדיברנו במשנה בתחילת הפרק, שם מדברים גם על גרים ועבדים משוחררים, ממזרים ונתינים, שטוקי והסופי, עליהם נאמר שהם אומנם אסורים לבוא בקהל, קשרים קהל השם, אבל הם מותרים לבוא זה בזה? מה החידוש כאן? התנה לירישה, זה כבר כתוב במשנה הקודמת, בתחילת הפרק, ממזרי ונתיני שטוקי והסופי, שהם אסורים לבוא בקהל, מותרים לבוא זה בזה. ותו יותר מזה, למה כאן רבי יהודה אוסר? ההיה, על איזה מקרה זה מדובר? אי לימה, אם תרצה לומר שזה מדובר, עבדען בספיקן, כמו למשל ממזר בשטוקי, או ספיקן בספיקן, לא יכול להיות שמדבר על, ודאי בוודאי. כי מישהו שהוא ממזר ודאי, אין ספק שרבי יהודה יתיר לו להתחתן עם ממזרת ודאי. למה לא? כל מה שאסור לממזר לבוא בקהל השם, אבל עם ממזרת מותר לו ודאי להתחתן. רק מה תאמר שרבי יהודה אוסר לאחד שהוא למשל ממזר ודאי להתחתן עם אחד שהיא ספק? כי אולי היא לא ממזרת? אולי היא קשרה? או ספק וספק? נאמר שטוקי ושטוקית? יכול להיות שהשטוקי הוא קשר, אתה לא יודע מי הוא אביו, אולי הוא קשר. עם השטוקית שאולי אתה לא יודע מי אביה, אולי הוא ממזר ואולי היא בעצמה ממזרת? אז אולי על זה רבי יהודה אוסר? אם כן, זה באמת הדעה של רבי אליעזר. המילי קטני, סייפה רבי אליעזר אומר שרק ודען בוודען מותר. אבל אם יש כאן ספק באחד מהם, כמו למשל ודען בספיקן, או ספיקן בספיקן. במשנה גם דיברנו על ספיקן בוודאן. כל המקרים האלה, אם יש פה אחד מהם שהוא ספק, לפי דעתו של רבי אליעזר אסור. אם רבי יהודה סובר כמו רבי אליעזר, היה צריך לומר, רבי יהודה ורבי אליעזר אומרים. מזה שרבי יהודה אומר את דעתו בצורה נפרדת, מכלל דרבי יהודה לא סביר עלי, כנראה שהוא לא סובר את הדעה הזאת, כי זאת הדעה של רבי אליעזר. אז עד כאן זה השאלה. הגמרא מנסה להביא מהלך אחד, והיא כל הזמן מתקנת אותו מכל הכיוונים כדי שזה יסתדר עם המהלך הזה, והגמרא בסוף דוחה את המהלך הזה, בסוף היא נשארת עם המהלך שהבאנו במשנה לעניין עמוני ומואבי, גר עמוני ומואבי, דבריו של רבא. וכאן מנסים להביא את המהלך הראשון. וכי תימה, אם תרצה לומר שרבי יהודה מה שהוא אוסר, מדובר על כזה איסור שרק כהן אסור בו. גר, מותר לו לבוא, מותר לישראל, מותר ללוי להתחתן עם גר, עם גיורת. רק כהן אסור להתחתן עם גיורת. אז אולי נאמר, מה שרבי יהודה אוסר, זה נאמר, הגר בממזרת. שזה אנחנו יודעים, דעתו של רבי יהודה, מה שמיוחד בדעתו של רבי יהודה, זה מה שהוא חולק לעניין האם מותר לגר להתחתן עם ממזרת. הוא סובר ש... אסור לגר להתחתן עם ממזרת. למה? כתוב לא יבוא ממזר בקהל השם, לפי דעתו גר זה גם קהל השם. אז אולי נאמר שזה מה שהוא אוסר. איך אתה אומר מותרים לבוא זה בזה, כל האסורים לבוא בקהל? מה פתאום? גר אסור לבוא בקהל כהונה, אסור לכהן להתחתן עם גיורת. ובכל זאת, מותרים לבוא זה בזה, מה פתאום? בכל זאת, אסור לגר להתחתן עם ממזרת. אולי זה מה שרבי יהודה אוסר. ואגב, זה באמת המהלך. הגמרא מנסה לתקן אותו בלשון כזאת, אבל זה המהלך שחוזר על עצמו במהלך הניסיון לבאר את המשנה עד שמגיעים למהלך של רבא. אבל הגמרא מנסה לשאול, מידי גר בממזרת קטני? וכי כתוב בדברי התנא הראשון, שגר מותר לו להתחתן עם ממזרת, ברבי יהודה ואומר לא. הרי לא זה מה שכתוב. אדרבה, כל האסורים לבוא בקהל קטני. זה מה שכתוב. מה זה קהל? לא מדברים פה לכאורה דווקא על כהנים. קהל זה קהל ישראל, שנקראים קהל. מה אתה רוצה לומר על גר שהוא בין אלה שאסורים לבוא בקהל? הרי מותר לישראל להתחתן עם גיורת. רק כהן אסור בגיורת. אז הגמרא מתקנת את הלשון. אמר רב יהודה אחי כאמר, כל האסורים לבוא בקהל כהונה. לא סתם קהל. הגמרא בהמשך תשאל על זה. מה, כל האסורים לבוא בקהל כהונה מותרים לבוא זה בזה? אתה בטוח? אתה יודע שלגרושה אסור להתחתן עם כהן. מה אתה רוצה לומר שמותר להתחתן עם ממזר? ודאי שלא. אבל לפני שהגמרא תדחה את הדרך הזאת להעמיד את הפירוש במשנה, היא נכנסת כאן לאיזושהי נקודה, מתי הגיורת התגיירה. טוב, אז נאמר שאנחנו מעמידים שהוויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה אצלנו במשנה זה לעניין גר אם מותר לו להתחתן עם ממזרת. או האם לממזר מותר להתחתן עם גיורת. ואתה רוצה לומר שהאסורים לבוא בקהל כהונה זה מדבר על גיורת. שאסור לכהן להתחתן עם גיורת. עם איזה גיורת אסור לכהן להתחתן? לפי דעת התנא כאן, כל גיורת. מה עניינו גיורת? אפילו אם היא התגיירה כשהייתה פחותה מבת 3 שנים ויום אחד. התגיירה כשהייתה ממש תינוקת. בכל זאת, סובר התנא כאן במשנה, שאסור לכהן להתחתן איתה כשהיא תגדל. אף על פי שכל חייה הייתה בת ישראל, זאת אומרת, היא התגיירה פחות מגיל 3. למה שיהיה הבדל אם היא התגיירה לפני גיל 3 או אחרי גיל 3? רש"י מביא, פחותה מבת 3 שנים, לאו בת ביאה היא, ואין שם משום חשש זנות. אז אין כאן את הבעיה שהתורה אומרת, על כהן חללה זונה את אלה לא ייקח. בסוג גיורת הזאת אין את הבעיה שיש בשאר גיורת שאתה לא יודע מה היה כשהייתה גויה. פה אתה יודע שהייתה גויה, ודאי שהיא לא בחשש, איך שרש"י כותב, זנות. ולכן באמת, דלא כרבי שמעון בן יוחאי, שהוא סובר שגיורת שהתגיירה פחות מגיל 3 שנים ויום אחד, מותר לכהן להתחתן איתה כשהיא תגדל. כי אין את החשש זונה. למה לפי חכמים עדיין יעשו? הם דורשים את זה מהפסוק שנאמר ביחזקאל על הכהנים, לא ייקחו להם לנשים, כי אם בתולות, מזרע בית ישראל, לא גיורת. טוב. נכנסנו כאן לנושא מתי הגיורת התגיירה. אבל בכל אופן, מה שאנחנו רוצים כעת להעמיד את המשנה, כל האסורים לבוא בקהל, איזה קהל הכוונה? קהל כהונה. מי אסור לבוא בקהל כהונה שמותר לבוא בקהל ישראל? גיורת. שישראל מותר בגיורת, כהן אסור בגיורת. אז הגיירים הם בין אלה שאסורים לבוא בקהל כהונה, הם לפי דעתן הראשון מותרים לבוא זה בזה, ורבי יהודה חולק ואומר, לא, יש אחד מביניהם שאסור. גיירים שאסורים בשאר האסורים. גר אסור בממזרת. דיברת כאן על הזמן מתי היא התגיירה אותה גיורת, אתה אומר שמדובר פה שהתגיירה לפני גיל 3 שנים. ויום אחד, ולכן אנחנו פה נכנסים לוויכוח, כי לפי דעת רבי שמעון בר יוחאי, היא מותרת לכהן. למה אתה צריך להיכנס לוויכוח? ונוקמה, תעמיד את המשנה דווקא כשהיא התגיירה מבת 3 שנים ויום אחד, ועל פחות מזה לא דיברה המשנה. ואם כן, המשנה שלנו היא אפילו לפי דעת רבי שמעון בן יוחאי, שהוא גם עודה בגיורת שהתגיירה אחרי גיל 3 שנים ויום אחד, שהיא אסורה לכהן. ואתה גמרא, יש פה סיבה למה אנחנו מנסים כעת להעמיד דלא כרבי שמעון בר יוחאי. כי אם כן, אם נעמיד את המשנה דווקא בגיורת שהתגיירה מגיל 3, כדי שזה יעמוד גם לפי דעת רבי שמעון, מצידה תברה, מצידו השבר שלו מוכן. יש סתירה בגוף המשנה. המשנה אומרת, כל האסורים לבוא בקהל, מותרים לבוא זה בזה. תדייק. אלא תמה, דבת 3 שנים ויום אחד, שהיא אסורה לבוא בקהל כהונה, לכן היא מותרת בממזרים ובשאר האסורים לבוא בקהל, אבל אם היא התגיירה שהייתה פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, לפי דעת, רבי שמעון בר יוחאי, מותרת לבוא בקהל כהונה. מה תרצה? לומר שאז, מכיוון שהיא מותרת לבוא בקהל כהונה, היא תהיה אסורה לבוא, זה בזה, היא תהיה אסורה בממזרים. זה לא נכון, כי הרי אפילו אם היא פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, לפי דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא סובר, דמותרת לבוא בקהל כהונה, ובכל זאת, מותרת בממזרים, מותרות לבוא זה בזה, כי היא גיורת. וגיורת היא לא נקראת קהל השם, וכשהתורה אומרת לא יבוא ממזר בקהל השם, הוא לא מתכוון על גיירים, אפילו אם היא התגיירה פחות מבת 3 שנים ויום אחד. אז מכיוון שאי אפשר להעמיד בצורה הזאת, אנחנו מעדיפים להעמיד שמדובר פה גיורת, אפילו פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, ולא להעמיד את המשנה כמו דעת רבי שמעון. אבל איך אתה רוצה כעת לבאר? כל האסורים לבוא בקהל, איזה קהל? קהל כהונה. מותרים לבוא זה בזה. זאת אומרת, כל אישה שכהן אסור לו להתחתן איתה, מותר להתחתן עם ממזר. על מה אתה מדבר? רחמנא ניצלן מאי דעתא, שהשם ישמור אותנו מהדעה הזאת. איך ייתכן לומר דבר כזה? כל אישה שאסור לכהן להתחתן איתה, מותר לה להתחתן עם ממזר? וכלל ההוא, וכי זה דבר כלל בכל המקרים, לכל האסורים לבוא בקהל כהונה מותרים לבוא זה בזה. והרי, אלמנה, אסור להתחתן עם כהן גדול. וגרושה, וחללה, שאבא שלה הוא כהן והתחתן עם אחת שאסורה לכהונה, שהבת היא נקראת חללה, וזונה, דאסורים לבוא בקהל כהונה, אסורים להתחתן עם כהן אפילו רגיל. בכל זאת, אסורים לבוא זה, היינו אלמנה, גרושה, חללה, זונה, בזה, בממזרים ושאר האסורים לבוא בקהל. הם ודאי חלק מקהל ישראל, אף על פי שהם אסורים לבוא בקהל כהונה. אי אפשר להעמיד את המשנה בצורה הזאת. לומר, אסורים לבוא בקהל כהונה, מותרים לבוא זה בזה, שהשם ישמרנו לומר דבר כזה. יותר מזה, ותו, אם תדייק, כל האסורים לבוא בקהל כהונה, מותרים לבוא זה בזה, מותר להם לבוא כל האלה האסורים, אחד עם השני. האלה שמותרים בקהל כהונה, אסור להם להתחתן עם שאר האיסורים? הרי זה לא נכון. והרי, הכלל הוא, כהן אסור לו להתחתן עם גיורת. אבל כהנת לא הוזהרה לא להינשא לפסולים. לא הוזהרו כהנות כשרות מלהינשא לפסולים. ואם כן, אם מותר לה להתחתן עם גר, גר לא הוזהר לא להתחתן עם כהנת. נמצא. שאומנם גיורת, אתה יכול לכלול אותה באסורים לבוא בקהל כהונה. ומותרים לבוא זה בזה. אבל אתה לא יכול לומר שכל המותרים בקהל כהונה אסורים לבוא זה בזה בשאר האיסורים. כי הרי הגר שמותר בקהל כהונה, הוא מותר בכהנת, ואתה לא אומר עליו שהוא אסור בשאר האיסורים, אלא הוא מותר גם בממזרת, לפי דעת התנא הראשון. כי הוא הרי סובר שהאיסור שלו יבוא ממזר בקהל השם לא חל על גרים שלפי דעת התנא הראשון לא נקראו קהל, קהל השם. אלא, אמר רב נתן בר הושעיה, אחי כאמר, זה הכוונה בדברי המשנה, כל האסורים לבוא בקהל, מותרים לבוא זה בזה, מדברים פה באמת על כהן, קהל כהונה. אבל זה לא כל האסורים לבוא בקהל כהונה. רק, כל שכהן אסור לישא את ביתו. את מי הוא בא לרבות? ומה הן יהיו? באים לרבות גיורת, אבל איזה סוג? מדברים פה לא על גיורת שהיא בעצמה התגיירה, אלא גיורת שהיא בת גיירים. ויש שלוש דעות בדף ע"ז. בת גיירים לכהונה. דת רבי יוסי, בת גר מותרת לכהן. אפילו אם גם אביה וגם אמה גיירים. גר שנשא גיורת, לפי דעת רבי יוסי, ביתו מותרת לכהונה. דעה שנייה, דעת רבי אליעזר בן יעקב. הוא אומר תלוי. גר שנשא בת ישראל, האבא הוא גר, האמא היא בת ישראל, הבת מותרת לכהונה. אבל אם גם האבא וגם האמא גאירים, הבת אסורה לכהונה. יש דעה שלישית שם, דעת רבי יהודה, שהוא הכי מחמיר. אפילו אם הגר התחתן עם בת ישראל, ביתו אסורה לכהונה. ורב נתן בראשי מעמיד את המשנה כמו דעת רבי אליעזר בן יעקב, שהוא סובר, גר שנשא גיורת, ביתו אסורה לכהונה. ועל גר כזה נאמר, שמותרים לבוא זה בזה. שהם מותרים בשאר האסורים לבוא בקהל. למה? כי גר הוא לא נכלל בשם קהל לפי דעת התנא הראשון. ורבי יהודה חולק, והוא סובר שגר הוא כן נכלל בכלל קהל. ולכן הוא אסור לבוא בשאר האיסורים שאסורים לבוא בקהל. שואלת הגמרא גם על התירוץ הזה, וכלל ההוא, וכי זה כלל. דכל שכהן אסור לישא את ביתו, מותרים לבוא זה בזה? הרי כהן שהתחלל מהכהונה, שנשא בת ישראל, הבת שנולדה היא חללה. דכהן אסור לישא את ביתו. בכל זאת, חלל אסור לו להתחתן עם ממזרת? אסורים נמי לבוא זה בזה? ודאי שחלל הוא בכלל קהל השם. אבל זה לא קושייה. כי אפשר לומר שהתנא הזה סובר כמו דעתו של רבי דוסתאי בן יהודה, שחלל שנשא בת ישראל, ביתו כבר לא נקראת חללה. ולכן היא מותרת לכהונה. אבל עדיין יש קושייה אחרת. והרי, גם רבי דוסתאי בן יהודה מסכים שיש סוג של חללה שאסורה לכהן. במקרה שגם האבא וגם האמא חללה. חלל שנשא חללה. וכהן אסור לישא את ביתו. בכל זאת, אנחנו לא נאמר לעולם שחלל מותר בממזרת. אסור נמי לבוא זה בזה, ובשאר האסורים לבוא בקהל. ותו, יותר מזה, אם תדייק הפוך. כל האסורים, זאת אומרת, אם ביתו אסורה בקהל כהונאה, אז על מי אתה מדבר? על בת של גר וגיורת, שאסורה בקהל כהונה, היא מותרת לפי דעת התנא הראשון, בשאר האיסורים, למשל בממזר, תדייק, מי שכהן מותר לשאת את ביתו, הוא אסור בשאר האיסורים לבוא בקהל, למשל עם ממזר, והרי, גר שנשא בת ישראל, ולפי דעת, התנא הראשון שכבר אמרנו שהוא סובר כמו רבי אליעזר בן יעקב, מכיוון שזה לא גר שנשא גיורת, זה גר שנשא בת ישראל, כהן מותר לישא ביתו. ובכל זאת, מותרים לבוא זה הגר בזה בשאר האיסורים, למשל בממזרת, שהרי תנא קמא סוברים שגר הוא לא נכלל בכלל קהל, הוא לא נכלל במה שנאסרו על ממזרים לבוא בקהל השם. אלא, באמת הגמרא כעת כבר מסכימה שאי אפשר להעמיד את המשנה על העניין של גיורת. מה שכתוב, כל האסורים לבוא בקהל, מותרים לבוא זה בזה, לא בא לרבות גיורת. כמו שרצינו עד עכשיו בכל המהלכים להעמיד. אלא אמר רב נחמן, אמר בשם רב ברבוע, לא מדברים פה כל האסורים לבוא בקהל כהונה, אלא בקהל ישראל, כמו שהבנו באופן פשוט. כל האסורים לבוא בקהל, כל אלה שאסורים בקהל השם, מותרים לבוא זה בזה. ובמה הוויכוח? למה רבי יהודה חולק? כאן מדברים על מקרה של ממזר. מה נקרא ממזר? אז ודאי אם הוא נולד מאשת איש שאביו עשה חטא נורא שהוא חייב מיתת בדין, ודאי שהבן הוא ממזר. השאלה היא במקרה של ממזר שנולד מאחותו. בעיני אנשים זה נראה כמו דבר הרבה יותר חמור, אבל האמת היא שאחד שמתחתן עם אחותו חייב קרת, שזה דבר נורא נוראות, אבל זה פחות מאשת איש, שזה חיוב מיתת בדין. האם הבן שנולד גם נקרא ממזר, כמו ממזר הנולד מאשת איש? זה איקה בעיניי, זה ההבדל בין חכמים לבין רבי יהודה. התנא קמא סובר, אפילו ממזר מאחותו נמי אבי ממזר. ולכן, ממזר שנולד מאח שהתחתן עם אחותו, מותר להתחתן עם ממזרת שנולדה מאחד שהתחתן עם אשת איש. כי ממזרים מותרים זה בזה. רבי יהודה סובר, רק מי שנולד מאשת איש, שאביו התחתן באיסור עם אשת איש, שוכב מיתת בדין, אבי ממזר. הבן הזה נקרא ממזר. אבל מי שנולד מאחד אח שהתחתן עם אחותו, לפי דעת רבי יהודה, הבן שנולד לא אבי ממזר. לפי דעתו, אין ממזר אלא מאיסור, ביאת איסור שחייבים עליו מיתת בדין. אבל הבעל אחותו בקרת. ואם כן, נמצא. נאמר, ממזר שנולד מאיסור אשת איש. לפי זה אסור לו להתחתן עם ממזרת שנולדה מאיסור אח ואחות. כי לפי רבי יהודה זה לא נקרא ממזרת. וזה הפירוש. כל האסורים לבוא בקהל, כל אלה שנולדו מאיסורי ערווה, מותרים זה בזה. לפי דעת התנא הראשון, אפילו אלה שנולדו מחייבי כריתות, כמו אח ואחות, מותרים באלה שנולדו מחייבי מיתת בדין, כמו אחד שהתחתן עם אשת איש, שהם נקראים ממזרים כולם, ולכן הם מותרים זה בזה. רבי יהודה אוסר מי שנולד מאח שהתחתן עם אחותו, שלפי רבי יהודה הוא לא נקרא ממזר, אסור להתחתן עם אחת שנולדה מאיסור אשת איש, שהיא כן נקראת ממזרת. אז אם כן נמצא פה שכל הנושא זה מה נקרא ממזר, מה יקרה משמלן, אם ככה מה חידש כאן רבי הקדוש במשנה שלנו, הוויכוח הזה תנינה, כבר למדנו את זה במסכת יבמות, ויכוח, איזו ממזר. לפי דעת רבי עקיבא, אפילו כל שהוא בלא יבוא. אפילו אם אחד התחתן באיסור עם אישה שכל האיסור זה לא תעשה, הבן שנולד הוא ממזר, דברי רבי עקיבא. שמעון התימני אומר, לא, אם זה רק לא תעשה, הבן הוא לא ממזר, אלא רק כל הנולד מאיסור ביה שחייבים עליו קרת, בידי שמיים, והלכה כדבריו. זאת אומרת, שאם אדם מתחתן עם אישה שאסורה עליו ויש עליה חיוב קרת, כל שכן מיתת בדין, אז הבן שנולד הוא ממזר. רבי יהושע מקל ואומר, רק כל שחייבים עליו מיתת בדין. אבל אם זה לא מיתת בדין, כמו למשל אח ואחות, שזה קרת, הבן שנולד הוא לא נקרא ממזר. אז אם כן, את הוויכוח הזה כבר יש. אז מה כאן התנא במשנה בא? מה הוויכוח כאן של התנא הראשון עם רבי יהודה? אלא אמר רבה את ההסבר שבאמת נשאר לבאר את דברי המשנה, כמו שביארנו גם במשנה בעצמה. הנושא כאן זה לעניין גר מבני עמון ומואב, העמונים והמואבים. בזה מדברים רבי יהודה וחכמים מיקה ביניו. ואחיקה אמר, זה מה שפותח התנא במשנה ואומר, כל האסורים לבוא בקהל, מותרים לבוא זה בזה. מה הניעו? את מי אתה בא להוסיף? גר עמוני ומואבי, שאסור לגר זכר עמוני ומואבי לבוא בקהל השם. אסור לו להתחתן עם בת ישראל. אבל מותרים לבוא זה בזה, מותר לו להתחתן עם שאר האיסורים, עם ממזרת למשל. ויחי, אם תשאל, מה רבי יהודה אוסר, מה הכוונה שרבי יהודה אוסר? הרי ודאי שהוא מסכים שהתורה אומרת על גר עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם עד עולם. אז ודאי שהם לא נכללים בקהל השם, ואם כן, אסור להם לבוא בקהל השם, ודאי שהם בעצמם לא קהל השם, אז ודאי שהם לא נכללים במה שנאמר על ממזר, גם דור עשירי לא יבוא בקהל השם. ודאי שמותר לגר עמוני או מואבי להתחתן עם ממזרת. אז למה רבי יהודה, מה פירוש במה שהוא אומר שהוא אוסר? אחי כאמר, הוא בא לפרש את דברי התנא הראשון. אף על פי שרבי יהודה אוסר בשאר גירים להתחתן בממזרת, כי לפי דעתו שאר גרים נקראים קהל השם, ועליהם נאמר לא יבוא ממזר בקהל השם, אסור להתחתן עם גרים. הנמי לגר של שאר העמים, זה ראוי לבוא בקהל, אבל גר המוני ומואבי, שנאמר עליהם לא יבוא להם בקהל השם, אין ראויים לבוא בקהל. על הגרים האלה רבי יהודה לא אסר, ואם כן גר כזה, מותר בממזרת. עד כאן דף ע' ד'.